אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
השעה הבינלאומית 8 באפריל 2024, 133 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. ניקרגואה גוררת את גרמניה לבית הדין הבינלאומי בהאג, המטרה להביך את ברלין בשל תמיכתה בישראל.
It is indeed a pathetic excuse to the Palestinian children, women and men in Gaza to provide humanitarian aid, including through airdrops, on the one hand.
גרמניה מספקת סיוע הומניטרי כולל מן האוויר ביד אחת, אבל גם מחדשת את מלאי הציוד הצבאי שבו משתמשים כדי להשמיד את הפלסטינים, אומר עורך דינה של ניקרגואה. זה פתטי. מאות פלסטינים נודדים חזרה לחאן יונס לאחר הנסיגה הפתאומית של כוחות צהל. התושבים נדהמים מממדי ההרס. באום אומרים לא נעודד מעבר מרפיח לערים אחרות שאינן בטוחות, אבל עלינו להיערך להציע שירותים גם בערים שעליהן התושבים חוזרים כעת.
What we face right now is a situation where it's very unstable and very hostile military activity there. Many millions of people are suffering. Everybody in the Gaza Strip needs some sort of support.
אנחנו מתמודדים עכשיו עם מצב מאוד לא יציב, אומר ג'יימי מגולדריק, נציג האום. יש פעילות צבאית מאוד עוינת שם, כולם סובלים. כל אחד בעזה זקוק לאיזשהו סיוע מאיתנו. כרגע אנחנו מוגבלים מאוד בהיקף הציוד שאנחנו יכולים להכניס. אנחנו מכניסים 250 מסעיות ביום, ואנחנו צריכים 500. אנחנו זקוקים לעוד נתיבים שיאפשרו לנו להכניס סיוע הומניטרי. אוסטרליה משגרת נציג מיוחד מטעמה לבדיקת התקרית שבה נהרגו 7 עובדי סיוע הומניטרי בעזה. ראש הממשלה אלבניזי מאוד לא מרוצה מהתשובות של ישראל עד כה.
We don't find the explanations to be satisfactory to this point. Circumstances where one car was hit, then another car was hit, then a third car was hit.
אנחנו לא מוצאים את ההסברים מספקים. הנסיבות שבהן מכונית אחת נפגעה, שנייה ושלישית, אנחנו מצפים לשקיפות מצהל וגישה להקלטות הקשר. אנחנו מקווים שתהיה לנו גישה להן, ומאמינים שזה גם אינטרס של ישראל. 30 שנה בדיוק לתחילת רצח העם ברואנדה, שבו נטבחו כמעט מיליון בני טוצי ובני הוטו מתונים. כך זה נשמע אז.
באפריקה חיסולי חשבונות והשתוללות חיילים בקיגאלי בירת רואנדה, עקב מות הנשיאים של בורונדי ושל רואנדה והתפוצצות מטוס. השניים חזרו מפסגת שלום בטנזניה, ובה ניסו ליישב את העימותים הבין שבטיים בשתי המדינות.
לעיניהם של האזרחים הזרים שיצאו מרואנדה בחסות האום, נתגלתה הזוועה במלוא עוצמתה. טבח של 20,000 בני אדם, מרביתם ילדים.
בטקס זיכרון בהשתתפות מנהיגים מכל העולם, בהם הנשיא הרצוג, התייחס נשיא רואנדה קגאמה לתהליך שיקום המדינה.
Most important, we chose to think beyond the horizon of tragedy and to become a people with
future. הדבר החשוב ביותר הוא שבחרנו לחשוב מעבר לטרגדיה ולהפוך לעם עם עתיד. וגם היא אומנם מייצגת באירוויזיון את לוקסמבורג, אבל נולדה בישראל. אז אמרת טלי מנסה לקדם את השיר הלוקסמבורגי, אבל ממשיכה לקבל שאלות על עזה ועל האח הלוחם.
Me having lived in, you know, Argentina, Chile, New York, being born in Israel, being in Luxembourg for third, you know, I'm very worldly and this contest has that magic. So for me it's like why don't we just all sing and celebrate music.
חייתי בארגנטינה, צ'ילה, ניו יורק, נולדתי בישראל, אני מכל העולם ואני רוצה שנתמקד במוסיקה ונחגוג אותה.
Je ne veux rien, la fâche, il irait complètement folle et voilà.
השעה הבינלאומית שעורך עמוד שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום לכולכם ושלום גם לליטה לטיאס באולפן בירושלים. לפני הצהריים נפתח בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, כן, אנחנו חוזרים להאג, דיון בתביעה שהגישה ניקרגואה נגד גרמניה, בטענה שגרמניה לא עמדה בחובה שלה למנוע רצח עם בעזה בגלל התמיכה הפוליטית והצבאית שהיא מעניקה לישראל. הנציג של ניקרגואה אומר בין השאר כי התמיכה של גרמניה כלפי יהודים היא מובנת, אבל לא צריך לבלבל בין התמיכה ביהודים לתמיכה בישראל. שלום לשליחנו באירופה דוב גילהר.
שלום אירן, צהריים טובים. זוכר את התקופה שהיינו שואלים האם נגיע להאג או איך להימנע מלהגיע להאג, אז אנחנו כבר עמוק בהאג, וזו לא הפעם הראשונה. שלושה חודשים אחרי התביעה שהגישה נגדנו דרום אפריקה, התביעה המופרכת, הנה בת בריתנו גרמניה, זו שבגללה נוסחה ועוצבה ונחתמה אמנת הג'נוסייד, היא מוצאת את עצמה על ספסל הנתבעים, הפעם בידי ניקרגואה of all nations. ניקרגואה טוענת הבוקר שגרמניה חייבת להפסיק את ייצוא הנשק לישראל, בכך היא טוענת ניקרגואה מפרה את האמנה למניעת רצח עם ואת חוקי המלחמה, והנה כך נשמע נציגה של ניקרגואה, קרלוס חוזה ארגואלו גומז, הנה.
In the present case, Nicaragua is invoking the responsibility of Germany in connection with the genocide committed by Israel, and also the responsibility of Germany for the violations of its own obligations under the Genocide Convention, and of the violations by Germany of its own obligations under international humanitarian law.
רק הנוכחי ניקרגואה מטילה את האחריות על גרמניה לרצח העם שמבצעת ישראל, וגם רואה בה אחראית להפרות, הפרת התחייבויותיה שלה לפי אמנת רצח העם, והפרות אחרות לפי המשפט ההומניטרי הבינלאומי. ניקרגואה, כמו שאמרת, דורשת מבית הדין הבינלאומי להוציא צו ביניים לאלתר, להורות לגרמניה להפסיק לחמש את ישראל. הנה שוב קרלוס חוזה, ארגואלו גומז.
In the present case, Nicaragua is also requesting the court to order that Germany to cease providing support to Israel in its campaign of destruction of the Palestinian people. But in the present case, Nicaragua is acting not only on its own behalf on the basis of the rights and obligations.
במקרה הנוכחי, ניקרגואה מבקשת מבית המשפט להורות לגרמניה לחדול מלספק תמיכה לישראל במסע החיסול שלה את העם הפלסטיני, ההרס של העם הפלסטיני. במקרה הנוכחי, הוא אומר, ניקרגואה פועלת לא רק על בסיס הזכויות והחובות שלה לפי האמנה, אלא גם למען העם הפלסטיני, שנתון לאחת הפעולות הצבאיות ההרסניות ביותר בהיסטוריה המודרנית.
מה התגובה של גרמניה?
גרמניה
דוחה
כמובן את האשמות שהעלתה. תראה, היא כבר מהגשת התביעה ודרך היום, דובר משרד החוץ הגרמני דוחה את האשמות ואומר גרמניה לא הפרה את אמנת רצח העם ולא את המשפט ההומניטרי, ואנחנו נוכיח את זה באופן מלא בפני בית הדין הבינלאומי לצדק, אגב מחר היא תפרוס את הטיעונים שלה. אז מה בעצם רוצה ניקרגואה? נזכיר, זו מדינה שיש לה קשרים היסטוריים עם ארגוני טרור פלסטינים, שאלו תמכו עוד במהפכה הסנדיניסטית ב-1979, היא מורשמת בעצמה בהפרת זכויות אדם שיטתיות ששקולות על פי המומחים, ציטוט, לפשעים נגד האנושות. דניאל אורטגה, הנשיא, הוא עריץ לא קטן, כך רק את ההפגנות ב-2017 נגדו ונגד ממשלתו נהרגו בפיזור ההפגנות 300 איש, 500 נכלאו, 60 אלף אזרחים נמלטו מניקרגואה מחשש שיבולה להם, כך שמופת לערכים הומניטריים ניקרגואה היא לא. מה? כן, איזו הזדמנות לשוחר רעתנו ערן, לעוד סיבוב על גבינו במוסדות הבינלאומיים, בזמן שכמו שאמרת, 133 חטופים, חלקם נרצחו בשוויים, נמצאים בידי ארגון הטרור חמאס ערן.
ועכשיו לא רק על הגב שלנו, אלא גם על גבן של הידידות של ישראל. דוב גילהר, תודה.
בשמחה.
אנחנו מכאן למתקפה אנטישמית על ישראל והיהדות מכיוונו של אדם בשם אלכסנדר דוגין. זהו האידיאולוג של הקרמלין, שעל סמך דברי ההגות שלו, עיצב ולדימיר פוטין את מדיניות רוסיה כלפי אוקראינה והמערב. שלום לאלכס נירבורג, כאן חדשות בדיגיטל.
שלום ערן.
אנחנו יודעים שהמדיניות של רוסיה כלפי ישראל היא עוינת, אבל המדיניות של פוטין, הנשיא, כן, הנשיא, לאורך השנים, הייתה, איך לומר, ידידותית למחצה. אי אפשר להאשים את פוטין באנטישמיות דווקא.
את פוטין אי אפשר, אבל, וגם את סביבתו הקרובה, אבל נראה שהשיח האנטישמי הולך ומשתלט על רוסיה. כשהמצב נהיה רע, כשרוסיה תחת מתקפה, תמיד צפים העניינים האלה של האנטישמיות, גם בסביבתו הקרובה של פוטין. אנחנו רובים, עסקים רבות ערן ברוחות הרעות המנשבות לישראל ממוסקבה, והפעם המתקפה של, על ירושלים, תרתי משמע, מגיעה מכיוונו של אלכסנדר דוגין, הוגה דעות רוסי לאומן שעל סמך דברי ההגות המלומדים שלו, הנשיא פוטין ייצב למעשה את מדיניות האימפריאליסטית שלו כלפי אוקראינה ובעצם כלפי העולם כולו. ובכן, בערוץ הטלגרם שלו בסוף השבוע יצא דוגין למתקפה נגד ישראל וראש הממשלה נתניהו. מתקפה זו מטובלת באנטישמיות מופגנת. בנוגע לנתניהו והמלחמה בעזה, כתב דוגין, ביבי משמיד את כולם. גם את האשמים וגם את הלא אשמים, הכוונה לאשמים בטבח השבעה באוקטובר. הוא עשה את זה כיוון שהתורה והתלמוד מורים לו לעשות את זה, קבע דוגין. ואחרי דברי האבל האלו, עובר האידיאולוג של פוטין לעניין ירושלים. ובהקשר לבירת ישראל, כותב בין היתר, שים לב ערן, זו אירוסית. הם כל הערים. ירושלים תהיה רוסית או לא תהיה כלל, וצער רוסי ישלוט בה. ושוב נדגיש, לא מדובר באדם מהרחוב, לא מדובר באיזשהו הגיגן או טוקבקיסט, מדובר באדם שעיצב מבחינה אידיאולוגית את המדיניות המודרנית של רוסיה.
עכשיו, אנחנו יודעים לאורך השנים שרוסיה מנסה לקנות לעצמה אחיזה כאן בירושלים, חצר סרגי, כולנו זוכרים את הסיפור הזה, אבל רוסיה היא גם מדינה עם הבנה היסטורית והבנה דתית. היא פותחת את ספרי התנ"ך והברית החדשה, מהם אפשר להבין בבירור שירושלים היא בירת הישות היהודית לצורך העניין.
תראה, ערן, צריך להבחין בין האליטה הרוסית, זו שקוראת ספרים, זו שפתוחה למערב, זו שמבינה את המתרחש ואת התהליכים ההיסטוריים. העם הרוסי הפשוט, אין לו שמץ של מושג במתרחש במזרח התיכון, ודאי לא בהיסטוריה שלנו, ודאי לא במהות קיומו של העם היהודי כאן. ואתה יודע מה? למשל, עניין רצועת עזה. אם אתה מתרגם את רצועת עזה לרוסית, סקטור גזה, אתה יכול לתרגם את זה כרצועת הגז. ויש מיליונים, עשרות מיליונים של רוסים, אזרחים פשוטים, שבטוחים שכל העניין בסכסוך ברצועת עזה נובע סביב עניין הגז. וכשמגיע אדם כמו אלכסנדר דוגין, שהוא בעיניהם בר סמכה, ואומר, תקשיבו, ירושלים היא רוסית, זה משהו שרבדים של העם הרוסי מקשיבים ובהחלט מפנימים. ואם אתה חושב, ערן, שמדובר במידע אנטישמית חד פעמית של דוגין, הרי שלאחר הפיגוע במתחם התיאטרון הסמוך למוסקבה בחודש שעבר, הוא האשים דווקא את המוסד הישראלי באחריות לפיגוע. אז דוגין כתב, אני לא שולל שמדובר בנקמת הציונים על עמדת הפדרציה הרוסית בעניין עזה. למוסד הרי יש קשרים ענפים עם דאש. וערן, אם כבר הזכרנו את הפיגוע בעולם קרוקוס סיטי הול, הרי שרוסיה הרשמית, בניגוד לדברים האזויים של דוגין, ממשיכה במאמצים להפיל את האחריות על אוקראינה, ולעיתים זה כבר גולש לפרסה. בסוף השבוע פרסמו רשויות החקירה כי בטלפון של אחד החשודים, שים לב, נמצא צילום של דגל אוקראינה. וזה לכאורה הוכחה חד משמעית לקשרים של אותו אדם עם השלטון בקייב. אמש פרסמו הרשויות קטעים מחקירת החשודים, והנה קטע מייצג. בואו נשתם. ובכן, אומר החשוד הטאג'יקי ברוסית רצוצה, האיש שהפעיל אותנו כונה סייפולו. הוא אמר לנו שאחרי הפיגוע אנחנו צריכים להגיע לקייב ושם נקבל מיליון רובל, שזה אגב קצת פחות מ-$11,000. גם החשודים האחרים חזרו על אותם דברים וציינו שאמרו להם להגיע לקייב בשביל לקבל כסף. יש להניח שזה לא השידור האחרון של העדויות האלו, ערן, ובסופו של דבר מכונת התעמולה הרוסית עובדת. ככל שהשקר הוא גס יותר, כך זה עובד בצורה אחדה יותר. בעיקר התעמולה הרוסית מכוונת בימים אלו כמובן נגד אוקראינה והמערב, אבל בחודשים האחרונים גם ישראל על הכוונת, וצריך לשים לב לנימה האנטישמית ההולכת וגוברת. נכון ש... דיפלומטים ישראלים יגידו שהיחסים בין ישראל לרוסיה עדיין תקינים, עדיין יש ערוצי הידברות, אבל הם אמורים להמאם מתחים בין מדינות, אנחנו אמורים להצביע על תהליכים שמתרחשים מתחת לפני השטח. וכשאלכסנדר דוגין, האיש אוזנו של ולדימיר פוטין בהחלט קרויה אליו, כשאלכסנדר דוגין כותב דברים מהסוג הזה, צריך לשים לב להשפעה שלהם על החברה הרוסית, וגם בסופו של דבר על המדיניות של רוסיה.
אלכסנדר נירנבורג, תודה רבה לך.
תודה, אירן.
המתיחות בין איראן לישראל מגיעה לשיא. לצד המודאגים יש גם, מתברר, לא מעט כאלה שהיו רוצים לראות פיצוץ ומעודדים את ההתחממות הזאת. למשל, מתנגדי שלטון איראנים וסורים. ברעיון מיוחד לכתבנו גדעון קוץ, טוען פואד אל-מסרי, נשיא חזית ההצלה הלאומית של סוריה, הזרוע הפוליטית המרכזית של האופוזיציה הסורית, כי על ישראל לתמוך צבאית ומדינית בהתקוממות גורמי צבא שמתנגדים למשטר בסוריה ולנוכחותה של איראן שם כדי לדחוק את איראן וגרורותיה מהאזור. האם באמת הבשורה לישראל תגיע מהמורדים הסורים? הנה הרעיון שקיים כתבנו גדעון קוץ.
מכל הצדדים מזהירים וחוששים מאפשרות של מלחמה אזורית כתוצאה מן הסכסוך הנוכחי באזורנו. אך יש מי שסבור כי מלחמה אזורית עכשיו היא דווקא הזדמנות לשינוי היסטורי שיועל לישראל ולאזור. המלחמה האזורית עשויה להיפתח אחרי הרמדאן וכמה כוחות אזוריים יוכלו לקחת בה חלק. כך לדברי פואד אל-מסרי, נשיא חזית ההצלה הלאומית הסורית, המרכזת את כוחות האופוזיציה העיקריים לממשל אסד. הוא משבח ברעיון את מבצע החיסול בדמשק ואומר כי מדובר בפעולה באיכות גבוהה, ומסביר כי מלחמה אזורית נדרשת על ידי המצב כל עוד אזרחי ישראל בצפון למשל אינם יכולים לחיות בבטחה בבתיהם. יש לנו עכשיו אינטרס משותף לעשות סדר, לנקות את סוריה ולבנון מנוכחות איראן ושלוחיה. סיכון גבוה למלחמה קיים מזמן. למרבה המזל, ישראל החלה לנקות צעדים ולעשות מה שצריך כדי לסלק את הנוכחות האיראנית, אבל התקיפות מהאוויר של ישראל ושל הקואליציה הבינלאומית בראשות ארצות הברית אינן מספיקות כדי לסלק את איראן. יש לעשות זאת בשטח סוריה באמצעות הסורים עצמם. צריך פעולה צבאית בשטח, להקים ממשלה צבאית לתקופת מעבר.
למזור דו פר לנססר פור אלימיני לפזנס דו לירון מלזעתק איזראיליין או לזעתק דו לאליאנס אינטרנציונל גידה פר לזעתזוני זה פסוויזון.
בחזית שעומד בראשה הוא מספר שאזרחים וגם אנשי צבא, מזה שנים יש לנו כ-2,000 קצינים, כולל בעלי דרגות בחירות שמוכנים לקחת אחריות בשטח. יש לנו גם ברית עם תנועת הקצינים העלאווים החופשיים. חשפנו את קיומם של כמה בסיסי טילים איראנים במחוז אל-קורדה על החוף הסורי. המפתח לשלום אזורי נמצא לדעתו דווקא בידי סוריה. כשיהיה שלום בין ישראל לסוריה החדשה, יהיה שלום בינה לכל האזור. אנחנו זקוקים בראש ובראשונה לתמיכה פוליטית של הקהילה הבינלאומית כדי לשים קץ למשטר אסד, שהוא עמוד השדרה של הנוכחות האיראנית באזור.
כך אסד רפרזנט לו קולון סלברל דה לה פרוג'ט דה לאנפלואנס איראניאן דה לה דאן לה רג'יון ו סיל ישראל אל הקומיטה אינטרנציונל סווייט ורמא דגאג'י ליראן
לכן אם רוצים לסלק את איראן מהאזור צריך לחסל את עמוד השדרה של השפעתה. סילוק אסד ישנה את כל הסצנה הפוליטית באזור. אנו זקוקים לתמיכה צבאית כדי להקים ממשלה צבאית זמנית, כי איראן תסולק מסוריה וחיזבאללה בלבנון יהרס. אל-מסרי קורא בהזדמנות זו לקהילה בינלאומית לשגר ועדת חקירה ללבנון כדי לגלות את הנשק הכימי שהועבר לדבריו פעמיים לחיזבאללה עוד ב-2007. בהמשך האידיאלי צריך להקים מועצת ביטחון אזורית בהשתתפות ישראל, כוח נאטו אזורי שיהיה מורכב מהמדינות שיש להם הסכם שלום עם ישראל, ולבסוף גם סוכנות ביון אזורית שמרכזה יהיה בדמשק. לרוסיה יהיה דווקא תפקיד חיובי, ומנהיג חזית ההצלה הלאומית רואה בה כוח מייצב גם היום, אבל על ארצות הברית היא להמשיך למלא תפקיד מול איראן. וסעודיה שהכל מחזרים אחרי היום.
Je ne crois pas que l'Arabie Saoudite souhaite que cette situation sera explosée. Mais malheureusement, sans faire la guerre, on ne peut pas avoir la paix.
האינטרס של סעודיה הוא באזור שיחיה בשלום ובביטחון. אני מאמין שאינה רוצה בפיצוץ. למרבה הצער, אי אפשר לעשות שלום בלי מלחמה. כאן גדעון קוט.
השעה הבינלאומית חזרנו. רואנדה ציינה אתמול 30 שנה לרצח העם שבו נספו קרוב ל-800 אלף בני אדם, מרביתם בני שבט הטוצי, אבל גם כאלה שנחשבו להם מתונים בקרב שבט ההוטו. הנשיא יצחק הרצוג הגיע לקיגאלי לטקס לצד מנהיגים אפריקנים רבים, כולל אפילו נשיא דרום אפריקה, רמפוסה שעוין מאוד את ישראל, וגם נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי היה שם, ונשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון. הדיווח של כתבתנו רינה בסיסט.
קויבוקה, זאת המילה במשתמשים ברואנדה כשמדברים על טבח העם שאירע שם ב-1994. בשפת קניה רואנדה, המשמעות של קויבוקה היא לזכור, וכמו בשנים קודמות, בטקסים דומים, קויבוקה הייתה המוטיב המרכזי אתמול בטקס הזיכרון שנערך בקיגאלי 30 שנה לאחר הטבח הנורא. נזכיר אולי את העובדות. ב-6 באפריל 1994 נורה והופל מטוסו של הנשיא אז ג'ובנל הבירמיאמה משבט ההוטו. עד היום לא ברור מי בדיוק הפיל את המטוס. אם היו אלה אנשי אופוזיציה משבט הטוצי או אנשי הוטו שהתנגדו לו. מה שברור הוא ששעות ספורות לאחר מכן ניתן האות בקרב אנשי צבא וחברי מיליציות הוטו לפתיחתו של מסע הרג שנמשך 100 ימים. מאות מחסומי דרכים הוקמו ביום שלאחר הפלת המטוס. הטלוויזיה והרדיו שידרו תעמולה והסתה נגד בני שבט הטוצי. אנשי המיליציות השתמשו בסכיני מצ'טות וגם ברובים כדי לחסל כל טוצי שיכלו, וגם את אלה שנחשבו למתונים מקרב שבט ההוטו. אלפי נערות ונשים משבט הטוצי ננסו, שכנים רצחו שכנים, בני משפחה רצחו בני משפחה. ימים רבים עברו עד שהאום הכיר בכך שמתבצע טבח עם ברואנדה, ועד להחלטה לשלוח לשם כוחות כדי לעצור את הרציחות. בשנים שלאחר הטבח פעלו מנהיגים ברואנדה, בראשם פול קגמה, הנשיא מאז שנת 2000, לשיקומה של המדינה. רואנדה הקימה בתי משפט שבטיים מסורתיים, כדי להביא לדין את האחראים לטבח, ופתחה בתהליך פיוס ארוך וקשה בין הטוצי להוטו. אנחנו זוכרים את המתים שלנו, ואנחנו גם אסירי תודה על מה שרואנדה הפכה להיות, כך אמר אתמול הנשיא קגמה.
The survivors among us, we are in your debt. We asked you to do the impossible by carrying the burden of reconciliation on your shoulders. And you continue to do so, continue to do the impossible for our nation.
לשורדים אשר בינינו, אני אומר, אנחנו חייבים לכם חוב. ביקשנו מכם לעשות את הבלתי אפשרי, לשאת על כתפיכם את נטל הפיוס. ואתם עושים זאת, ממשיכים לעשות את הבלתי אפשרי, כל יום, עבור האומה שלנו. אנחנו מודים לכם, כך אמר נשיא רואנדה בטקס הזיכרון. במשך שנים טענו ברואנדה שצרפת סייעה למשטר ההוטו ואף עצמה עיניים לנוכח דיווחים על תכנון הטבח. לפני 3 שנים ביקר הנשיא עמנואל מקרון בקיגאלי והיכה על חטא.
Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais. en faisant trop longtemps prévaloir
לצרפת יש חובה להסתכל בהיסטוריה בעיניים ולהכיר בחלק שלה בסבל העצום של העם ברואנדה, בכך שיותר מדי זמן העדיפה לשתוק במקום לבחון את האמת, כך אמר הנשיא מקרון במאי 2021. אתמול במסר נוסף אמר הנשיא הצרפתי, כל מה שאמרתי לפני 3 שנים ברואנדה שריר וקיים. כאן רינה בסיסט.
שלום לעינת וייס.
שלום לך ערן.
שגרירת ישראל ברואנדה, השגרירה השנייה שם במדינה, שגרירות חדשה יחסית שהוקמה שם לפני שנים אחדות, אומר הנשיא פול קגמה, המטרה שלנו הייתה, מאז שאנחנו עלינו לשלטון, אחרי רצח העם, לאחד את המדינה, לאחד את העם, לחבר בין ההוטו לטוציז. עד כמה הסיפור הזה באמת הצליח? עד כמה רואנדה היא סיפור הצלחה וחיבור אתני?
אז האמת היא שאני חושבת שרואנדה היא מודל מאוד מאוד ייחודי, שבאמת מוכיח שכשחורטים על דגל של פיוס פנימי מאוד 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 מורכב, הוא מצליח, וההצלחה לא נגמרת בפיוס, ההצלחה נגמרת בחופש השקעות וביטחון השקעות, שמביא את המדינה בעצם בטווח של 30 שנה, להיות אחת מהמדינות המובילות ביבשת אפריקה בקצב פיתוח וצמיחה, ומי שמגיע לרואנדה תמיד נדהם, כי היא נראית, באמת באמת נראית מבחינת פיתוח, מדינה אירופאית לכל דבר, ודאי עיר הבירה.
אז אנחנו באמת יודעים מה זה שנאה בין עמים, נוכח הדברים שקורים כאן אצלנו, אבל באמת אני מנסה לדמיין מצב שבו חלילה היה מתחולל רצח עם כזה באזור שלנו, והיו קרוב למיליון נרצחים. וקשה לי להאמין שאפשר בכלל היה לקום מתוך הדבר הזה, ולהתחיל לייצר איזה סוג של חברה אחת מחוברת, והרואנדים מצליחים לעשות את זה ב-30 שנה. איך הם עושים את זה?
אז שתי הערות בנוגע לזה. ראשית, אתמול ציינו פה 30 שנה לרצח העם, ואנחנו ציינו חצי שנה לאירועי 7 באוקטובר, ואנחנו נור מאוד מאוד מנסים להימנע מהשוואות, אבל לא ניתן שלא לחשוב על מה שאנחנו עברנו, ובעצם מספר הנרצחים ביום אחד, שהוא במובן מסוים שווה ואף עולה לממוצע של מספר נרצחים פה, ולא לחוש שמה שאנחנו עברנו היה במראות, בזוועות, בתמונות, מאוד מאוד דומה לאירועים מאוד מאוד, דברים שהתרחשו פה.
יום של ג'נוסייד, ללא ספק. אגב, מי שמתבונן בזה מהצד, מה שחווינו כאן ב-7 באוקטובר, זה היה דומה למלחמה שבטית אפריקנית על מלא.
לכל דבר, ואכן גם זה אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד מחברים בינינו, לא רק העבר המדמם, שעל חורבותיו אנחנו בנינו מדינה, הם בנו מדינה, גם ההווה הכל כך מדמם הזה, שכשהם ראו את התמונות, פשוט עשה להם באמת סוג של PTSD, טראומה לדברים שהם עברו פה, וזה חיבור שהוא מאוד מאוד קשה, חיבור דמים אני קוראת לו, וייחודי, ובחזרה לשאלה שלך על המודל, צריך לזכור שפה מדובר במדינה אחת, עם שני שבטים, שהפרדה ביניהם, או מה שנקרא השוני ביניהם, הוא מלאכותי. באו לפה עמים, מה שנקרא קולוניאליזם של המאה הקודמת, וקבע ששבט אחד טוב יותר מהשבט השני, ולאחר מכן, בעקבות ההבדל הזה, שאגב, עוד פעם, אם הולכים למוזיאון רצח העם פה, רואים מתודולוגיות שמאוד מזכירות מתודולוגיות שהיו נהוגות גם בגרמניה של מלחמת העולם השנייה, אלה גבוהים יותר, אלה יש אף ישר יותר, ואחרי ההפרדה המאוד מלאכותית הזאת, בעצם השבט הרוב, ההוטים, שהיו הרוב, וחשו נתקעים כל כך הרבה זמן, הומצו בשנות ה-50 על ידי באמת המשטר הקולוניסטי, והתחיל כל הסיפור הזה. אגב, רצח העם הוא גלגול של שנים רבות של רציחות שהתחילו עוד בשנות ה-60,
והתגלגלו באמת ל... זה עימות שלא הסתיים לחלוטין, אנחנו רואים עוד שיירים שלו, בגבול עם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, יש לא מעט התלקחויות אחת לכמה זמן, ואני רוצה לשאול אותך, באמת הזכרת את ההזדהות עם ישראל ועם הסיפור שלנו, מה עושה המלחמה בעזה על ההזדהות הזאת של הרואנדים עם ישראל ועם העם היהודי?
אני חושבת שרואנדה באמת מקרה מאוד ייחודי, כי חבריי הדיפלומטים ברחבי העולם מתמודדים עם מורכבויות באמת של ממש שנאה, ומדינות גם מענות על דעת הקהל, גם מורכבויות פוליטיות. רואנדה היא מקרה מאוד ייחודי, גם ההבנה באמת שזהות הערכים, ושתיים, בקהל הרחב, באמת, יש באופן כללי, באמת, באמת תמיכה ואהבה אמיתית וחמה לישראל, שבא לידי ביטוי באמת בחיבה ובהבנה ובהכלה, וזה מתבטא כמובן גם בזירה הבינלאומית וגם בתמיכה הרואנדית בארגונים בינלאומיים.
הזכרנו באמת את הביקור של נשיא המדינה יצחק הרצוג, לגמרי לא מובן מאליו בתקופה כזאת, לא ראינו מנהיג ישראלי, לא ראש ממשלה, לא נשיא, מגיע לפורומים בינלאומיים, והוא נפגש שם עם מנהיגים אפריקנים שאולי נחשבים עוינים מאוד לישראל, למשל סיריל רמפוסה, הנשיא של דרום אפריקה, שמגישה תביעות נגד ישראל בבית הדין בהאג, והם נמצאים שם ביחד באירוע הזה. צריך לומר שהיחסים בין רואנדה לדרום אפריקה לא טובים לאורך השנים, נכון?
כן, אז שוב, הביקור עצמו היה הישג וחשוב מאין כמו, גם בהערכה שהוא גם קיבל, כי יש פה הבנה עמוקה שהנשיא הגיע על אף המצב בישראל, מצא את הזמן לבוא לכבד אותם באירוע אולי המשמעותי בהיסטוריה של רואנדה, ועשה את זה באמת באופן ש... הוא הגיע נחת בבוקר, הלך בערב, הגיע לכל האירועים המרכזיים, ואכן בביקורים מהסוג הזה, וזה היופי שלהם, שהם תמיד יוצרים את ההזדמנות לפגוש מנהיגים, שבאוף בשגרה אין לנו איתם יחסים חמים, גם לרואנדה יש את המורכבויות שלהם מול דרום אפריקה, דרום אפריקה כיום משתתפת בכוח, הזכרת את הסכסוך במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, זה המדינה
שגובלת ברואנדה,
גובלת ברואנדה, דרום אפריקה שלחה לשם כוחות שמזוהים עם המשטר המרכזי, לראותם של הרואנדים כמובן, עם המשטר המרכזי בקונגו, והדבר הזה יוצר מתיחויות, ובאמת כפי שהזכרת, יש פה המון המון מורכבויות היסטוריות.
לסיום אני רוצה לשאול אותך, עינת וייס, שגרירת ישראל ברואנדה, האם נכון הרושם שאנחנו מקבלים אותו במידה רבה מדרום אפריקה שישראל איבדה? השעה הבינלאומית, מקסיקו הודיעה על ניתוק יחסי הדיפלומטיים עם אקוודור. שלום לתום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית.
שלום.
מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת?
מאחורי ההחלטה עומדת פעולה מאוד מאוד שנויה במחלוקת של משטרת אקוודור, אשר פשטה על שגרירות מקסיקו באקוודור ביום שישי האחרון, ועצרה את סגן נשיא אקוודור לשעבר חורחה גלאס, אשר הסתתר בשגרירות הזו. למעשה שהוא היה שם עד דצמבר, סגן הנשיא לשעבר הורשע בקבלת שוחד כבר לפני כמה שנים, נכנס ויצא מהכלא, ולבסוף מצא מקלט בשגרירות מקסיקו. כמובן שמדובר בצעד מאוד מאוד שנוי במחלוקת, על פי החוק הבינלאומי למשטרה אסור לפלוש לשגרירות של מדינה אחרת, מדובר בטריטוריה ששייכת למדינה, למקסיקו במקרה הזה, ובאמת מדובר כאן בצעד שהוא כמעט חסר תקדים, בוודאי בשנים האחרונות, שגם קשור לכיתוב ההולך וגדל בפוליטיקה באמריקה הלטינית. ממשלת מקסיקו של לופז אוברדור נחשבת לממשלת שמאל, הממשלה הנוכחית של אקוודור שנמצאת במצב חירום בגלל המאבקים הקשים בין המשטרה המקומית לארגוני הפשיעה, נחשבת לממשלת מרכז ימין.
והקרב הזה עוד צפוי להימשך. תום אורגד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה רבה.
תודה רבה.
וזה מה שיעסיק את המקסיקנים באמת היום, השמש שתיעלם עם ליקוי החמה שם בשעות אחר הצהריים שעוננו. Here comes the sun, here goes the sun, וגם אנחנו הולכים. תודה לעורך המוצא שפירה, בהפקה, בביצוע הטכני, שמעון דוקרקר וליטל אטיאס, אני רנסי קורל, צבע כסף עם יאיר ויינרב מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, להתראות. Here comes the sun, I say, it's all right.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.